לא כן זכאי. לכן הוא חייב להיות טוב עין ולא רע עין, כדי לממש את היותו משיח. אז אחת התכונות של מלך המשיח זה להיות טוב עין. כל המתאבל וכו' על ירושלים, על החורבן, זוכה ורואה בשמחתה. כן, זה עוד יותר מחזק את מה שאנחנו אומרים. דווקא בדור שנראה שחוצפה יסגה, אז דווקא שם המשיח מגיע. איך יכול להיות? כי הוא רואה שהחוצפה הזאת היא לא חוצפה שלילית, היא חוצפה חיובית של דרישה לעומק. ודבר שהוא לא ניתן. ברגע שאין עומק, אז הדור מתלונן. אז החילוניות של היום, היא בעצם דורשת תורה פנימית יותר. ולכן היא חוצפנית. זה לא חילוניות שהיא נגד. היא חילוניות שהיא דווקא בעד, אבל בעד ערכים עליונים. כלומר, החילוניות של היום צודקת בדרישה שלה לתורה פנימית יותר. באופן טבעי. היא כבר לא יכולה לקבל שהתורה היא נמוכה כל כך. ושהקדוש ברוך הוא רק איזה מין בעל מקולת עצבני שמדליק תנורים בגיהנום. כן? החילוניות כבר נמאס לה מהדברים האלה. והם רוצים יותר פנימיות, יותר את התוכן האמיתי, מה התורה הזאת באה ללמד אותנו. אתם לא רוצים לתת את זה, אני אלך לטיבט. שם מלמדים אותי דברים פנימיים. זאת הבעיה של הדור. אז הדור הוא לא...
לא,
אנטי.
בעיה של הדור.
כן, בעיה של המחנכים.
בעיה של ההנהגה, בדיוק.
אז הדור הוא בריא.
בעיה של הדור, מזן.
זה לא בעיה.
בסדר, זאת החוצפה.
לעומק אז אין בעיה.
כן. אז זה בדיוק העניין.
יש פער בין הדור
שלנו. רק צריך לדעת לזהות את זה. כלומר, המחנכים צריכים לדעת שהחילוני הוא לא בא רק להיות אנטי. הוא אנטי מה שנתנו לו עד היום.
אז אנחנו צריכים להיות בעין טובה על המציאות.
זאת אומרת שהדור שלנו בריא מאוד. ולכן הוא דורש את הדרישות האלה. אז החוצפה שלו היא לגיטימית. על ידי פנימיות. כל פעם שהוא שואל שאלה, וגם כשהוא לא שואל שאלה, צריך לתת לו דבר עמוק. כל פעם שאת מדברת איתו, אל תגידי לו בפעם הראשונה שאת פוגשת אותו, אתה יודע, אסור לעשות מה שאתה עושה עכשיו. לא ככה מושכים אותו. צריך להגיד לו, לתת לו איזה מין טעם קטן, כמו סוכריה, מחלקת דברים טעימים ברחוב, ואז אומרים לך, מה זה, אתה מוכר את זה? אז זה העניין. כלומר, אם אתה יודע לגשת לאיזשהו מקום, וכל פעם שיש לך אפשרות, לא חשוב באיזה תחום אתה נמצא, ולומר נקודה אחת קטנה, לא כבדה, אבל פנימית מאוד, הבן אדם יגיד, וואו, מה זה התורה הזאת? זה התורה. זה לא מה שאתה חושב. אתה לא צריך להגיד, תורה, זה לא חשוב, גם אם תגיד תורה, אבל מלווה בדבר מאוד פנימי, הוא יגיד, נו, את זה אני רוצה. בסדר?
בכל מקרה, את אומרת תורה.
כן, כי זה הוראה, אתה צריך להסביר. אין בעיה, אנחנו לא בורחים מהתורה, זו תורה.
אתה אומר משהו פנימי, אתה אומר תורה, זה לא משנה איך
התורה. חוץ מזה, זו תורה מהשמיים, צריך להסביר שזה אובייקטיבי, שזה דבר שאנחנו מאמינים בו, כן? לאט לאט להבין ולהסביר את העומק. דהיינו שממשיך על עצמו שמחת הגאולה, שתהיה על ידי משיח צדקנו. אז האדם כל רגע צריך להיות בעצם בשלב הזה, בגאולה הזאת. ולכן מי שמתאבל על ירושלים בחורבנה, אז הוא גם רואה, זוכה ורואה בשמחתה של ירושלים בזמן הגאולה. והגאולה קשורה גם כן כמובן לגילוי משיח בסופו של דבר. ולכן הנקודה המהותית של הגאולה זה בעצם רוח חיובית. בסדר? כלומר, גישה חיובית לדור, אנחנו דור מצוין. דף לפני. קופה עם דלת. ועל ידי זה זוכה לזיכרון, להזכיר עצמו היטב בעולם הבא. וזה נחמו נחמו, שתי נחמות כנגד זיכרון בכלל ובפרט. כן, נחמו את הכלל, נחמו את הפרט. כן, נחמו נחמו עמי, יאמר אלוהיכם, פרק בישעיה, שאומר שיש לנו נחמה כפולה. למה נחמה כפולה? נחמו נחמו, נחמו לעם, לכולל, ונחמו לפרט מתוך הכולל הזה. כי נרצה אבונה, כי קיבלה כפליים מעת השם, וכולה. כי זיכרון עולם הבא עיקר הנחמה. אז איך מתנחמים? על ידי זיכרון של עולם הבא. כן, מישהו סיפר לי חלום השבת, שהוא ראה את אמא שלו שנפטרה, והוא שאל אותה, אמא, אנחנו באים אלייך או את באה אלינו? אז היא אומרת, לא, 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 אתם תישארו, אנחנו עוד מעט חוזרים. כן, תחיית המתים. אז אמרתי לו, הנה זה, ברוך השם, מאמת את העניינים. דברו על לב ירושלים, כי הזיכרון תלוי בלב. מה זה דברו על לב ירושלים? אמרנו כמה פעמים, מי זה ירושלים? בני ישראל. אז דברו על לב ירושלים. מה זאת אומרת? תכניסו נושאים של ליבה. תכניסו נושאים פנימיים של בינה. בבריאות. הבינה זה הלב, נכון? לב זה בינה. בינה ליבה. ובה הלב מבין. זאת אומרת, אם תכניס בינה, תכניס עולם הבא, תכניס סוד, תאיש. אז יש מדרגה של גאולה. זה נקרא לדבר על לב ירושלים. ואז מקשיבים לך גם. אז גם הדור החוצפן, כן, מרווה את צמאונו. כלומר, היום הצמאון לא יהיה למים, והרעב לא ללחם. כי אל מה? אל דבר השם. כן, אז מה זה דבר השם? לא דבר האנשים התחתונים, דבר השם. כלומר, דבר י' כו'. כלומר, פנימיות. וזה כל קורה במדבר, כן, פנו דרך השם. למי? יש להם ערכים, הם רוצים דברים פנימיים. בגלל שלא נותנים להם כלום, אבל אם נותנים להם...
אם יש משהו משמעותי.
אז לכן ברגע שהם יפגשו את הדבר הפנימי, המשמעותי, עם התוכן, אז הם כן ידברו לו. כי הנשמה שלהם היא חשופה לזה, היא רוצה את זה. הם פשוט לא פגשו. הם פוגשים שטויות, אז בינתיים הם יודעים, הם בריאים. הם נכנסים בלי להיכנס, אבל ברגע שהם פוגשים את האמת, הכל משתנה.
לב ירושלים זה בינה של מלכות?
כן, כן. וזה כל קורה במדבר. כלומר, אנחנו במלכות, אנחנו בונים מלכות. אבל כדי לבנות את המלכות צריך את הבינה. כן, הבינה היא האימא שמצד שמאל שבונה את המלכות. כמובן שיש בתוכה כדי לבנות את החוכמה, אבל זה כבר מדרגה פנימית יותר. והיינו הרמזים בפרטיות, שמי שמשים ליבו אל הרמזים, הנ"ל, הוא שומע קול דקדושה. הנה הרב אומר את זה עכשיו יותר בפירוש, אם תיתן לו רמזים, אם תיתן לו פנימיות, אם תיתן לו דברים יותר, כן, משמעותיים על כל דבר ודבר שהוא עושה, למה אתה מניח תפילין וכו' וכו', אז הוא מבין שגם אם החיים שלו דומים למדבר, כן, מה זה קול קורא במדבר? מקום יבש, כן? הדור הוא דומה למדבר שאין לו שום דבר, אין לו מים. אז תכניס בו מים. המים זה הפנימיות של התורה. ולכן כל קורה במדבר פנו דרך, כן? עכשיו יש מישהו שעובר, פנו דרך למי? ליות כבפקה. כי בכל מקום שאדם ירד לשם, יוכל לשמוע כל קורה. לשוב אליו ידבר.
אז מה זה משיח בעצם? זה חיבור?
משיח האיש. זה, יש כמה דברים, יש ימות המשיח ויש משיח עצמו. וגם במשיח עצמו יש ספק משיח זה משיח ודאי. זה תהליכים. אז המשיח עצמו הוא בעצם בן אדם שיהיה מלך, ומלך עם כל המשמעות של מלכות. כלומר, אינפרסטרוקטורה. אתם מבינים את המילים? זאת אומרת, זה המילים של הרב קוק. כלומר, מנגנון, בעברית של היום, מנגנון מלכותי. כלומר, ממשלה, כסף, מטבע, עסקים, בורסה, כבישים, כל מה שצריך כדי שתהיה מדינה. בסדר? ועל זה ירכב הכוח הפנימי האלוהי שיתגלה בתוך אותה ממשות. כלומר, המשיח ישתמש בכבישי ישראל, בכביש 6. בסדר? אז בשביל שהמשיח ילך ממקום למקום, אז הוא משתמש במנגנון שהוא בנוי כבר. בשביל זה הכנו לו בעצם שטח, ולכן המדינה, איך קורא לזה הרב קוק? מה זה מדינת ישראל? יפה, אבל הוא קורא לזה, אתם צודקים מה שאתם אומרים, אבל הרב קוק אומר את זה בצורה שלו. מה הוא אומר על מדינת ישראל? מה היא מדינת ישראל? יסוד כיסא מלכות השם בעולם. באמת? כך הוא קורא למדינת ישראל. כשהוא כותב את זה, המדינה עדיין לא קיימת. אבל הוא אומר, אני מצפה לזה, זה מה שיהיה, כי אם לא יהיה דבר כזה, אין. כיסא מלכות השם בעולם. באמת? דבר מאוד מאוד נבואי. כן, כן, אבל הוא כתב את זה, ועל זה נפלו עליו. כי מה זה המילים המודרניות האלה, מדינה, אנחנו לא פוליטי. כן? כל פעם אתם שומעים ברחוב או בכל מיני מקומות, כמה אני שומע את זה לפחות פעם בשבוע, מאז שהדתיים נכנסו לפוליטיקה, זה האסון. דתיים אסור להם להיות בפוליטיקה. אז מה שהוא אומר זה האסון. כי אם אתה לא נכנס לפוליטיקה כאדם ירא שמיים, אז אתה בעצם מפקיר את כל הפוליטיקה לאנשים שהם לא יראי שמיים.
אז יראי שמיים, לא דתי.
כן, בסדר, אז הם אומרים במילים שלהם, אני חוזר על המילים שלהם.
כי לצערנו, מתרגמים את יראי שמיים, לפי החיצוני של...
אז להפך.
אז הרעיון של הפרדת דת מדינה...
זה רעיון קטסטרופלי. זה נזק הכי גדול שיכול להיות. אדם יראי שמיים צריך להיות בפוליטיקה, כדי שהפוליטיקה תהפוך להיות קודש, בוודאי. אנחנו עם קודש, כדי שהערכים של הקודש יתגלו דווקא בפוליטיקה. לא רק באדם הפרטי.
בכל התחום.
לא, בארציות זה בסדר, אבל זה יכול להיות אצל האדם הפרטי. פה יש חידוש. במנגנון המלכותי של המדינה, של האומה, זה משהו אחר.
זאת אומרת, ההפך, צריך לחבר ביניהם.
לחבר ביניהם.
ועוד מפלגה הפוכה.
ועוד איך צריך לחבר ביניהם.
יש מפלגה.
ולכן, גם כשש"ס הקימה את הזה, הם נכנסו.
אולי כל זה דת ומדינה,
כי
זה יוצר אנטי. אני, באמת, אני אחרי השיעורים שלך שקוראים לי דתייה, ומה זה גורם לי, כאילו,
מקללים
אותי.
כן.
זה
כאילו מבעיר
אותי כזה, זה
מעצבן
אותי.
נכון. נכון. אבל
צריך
להפריד
את השמות האלה, כי השם הזה גורם
לאיזושהי אנטי. בסדר, זה חינוך, צריך להסביר מה זה להיות באמת אנשי קודש.
כבר שאומרים דתי, ואתה אומר אני לא דתי, אני אנטי דתי, כבר כל האנשים שמסביבך...
מתחברים כבר.
נהיה להם כבר, כן.
זה מוצא חן בעיניי זה. מי זה? כל פעם שאני נכנס לאיזה מנגנון חילוני, אני אומר להם, רבותיי, אני אנטי דתי. אתה חבר שלי. ואני מסביר להם, כי האלוהים שאתה לא מאמין בו, גם אני לא מאמין בו. אנחנו בול אותו דבר, שנינו.
אז אתה מתחיל להסביר לו בדיוק מה זה.
אז הוא אומר לי, אז באיזה אלוהים אתה מאמין? אז בוא נלמד. אני אומר לו, אתה בריא מאוד. הכוח שאתה לא מאמין בו, זה מצוין שאתה לא מאמין בו. אתה צודק, אתה אדם בריא מאוד. גם אני לא מאמין בזה. והתרגום של אמונה, כמו שאמרו לך עד היום, גם זה לא נכון. אני אסביר לך מה זה אמונה, אתה מאמין. כי להאמין זה לחיות, זה להיות. אז אני מאמין, אני בטח שאתה מאמין. אני חשבתי כל החיים שלי שאני לא מאמין. אני לא מאמין בבובה הזאת שאומרים שלישי בשמיים. אל תדע, גם אני לא מאמין בזה, חז ושלום זה עבודה זרה. אתה אדם בריא, אמרתי לך. לאט לאט, הבן אדם אומר, רגע, אז מה, אני קשור לקודש. כן, בטח שאתה קשור לקודש. רק עשו אותך מחוץ למערכת. אנשים שחושבים שהם מחזיקים את הדת. ואתה מחוץ לזה. חס ושלום. אתה חלק בלתי, אי אפשר בלעדיך. ואת לאט לאט הבן אדם אומר, רגע, רגע, אז בוא תסביר לי את הדברים מחדש. בסדר, אז בוא ללמוד, זה אי אפשר ככה על רגל אחת. לפחות בוא פעם אחת בשבוע לאיזשהו מקום. איפה אתה מלמד? אז בוא, ותראה איכולה, לאט לאט.
והם מגיעים אנשים.
ולא חושב מגיעים.
אני זוכר בתור ילדה תמימה, שהייתי רואה, הייתי נמצאת בכל מיני מקומות, ככה במקרה אצל חרדים, משהו שהיה גורם לי באותו רגע לעשות איזושהי תחילה.
כן.
אני מצטיינת, לא כולם. איפה שהייתי, בסיטואציות שהייתי, גרם לי ממש לא לרצות להיות, לחשוב להיות אשו במקומות האלה.
במכון מאיר יש לנו יתרון.
מה?
אין יום שאין בו לפחות 20 תלמידים חדשים. כל יום. כל יום, 20. כשאני אומר 20 זה המון. 20, כמה יש במכון מאיר? 700 תלמידים בערך. 20 תלמידים כל יום מגיעים לפחות, כן, מכל מיני ארצות. אז כל פעם שאתה נותן שיעור, אני אף פעם לא נותן שיעור, ואני חושב שאני חוזר על עצמי. כל הזמן יש לי דמויות חדשות. זה פשוט משתנה כל רגע. מלא אנשים חדשים כל הזמן. כן, אתה אף פעם לא חוזר על עצמך. זה חי, אתה רואה אנשים מגיעים... ושם נכנסים איך שרוצים, כן? נכנסיים קצרים, סנדלים, שיער, כן? כמו חנה עם כיפה, כן? אתה רואה מלא כאלה, אין, לא אומרים להם כלום. נותנים להם לאט לאט להיכנס לדברים. שום הערות, שום דבר, תראה איך אתה לבוש, כלום.
ואיך הלימוד שלנו מתבצע
כלים כמו... חברותות, מלא. תבואו יום אחד, תבואו לראות. בטח שאפשר לבוא. תבואי, תיכנסי, תעלי לעזרת נשים, תיכנסי, תסתכלי, תראי, 400-500 לומדים בחדר גדול מאוד, כולם בלגן, כן, כמו ישיבה, אבל כולם לבושים איך שהם רוצים, אף אחד לא אומר להם מה, מי, מו, כן, ולאט לאט אתה רואה שיש אחידות, כן?
אחר כך הם קונים את השורש
והכל. לאט לאט הכל משתנה.
כפר ידומי.
כן, בצורה כזאת, אבל בעוצמה, אתה מרגיש את העוצמות. אני הבאתי פעם גוי שרצה לראות, אומר לי איך לומדים תורה, הבאתי אותו לשם, הוא התחיל לפקוט. הוא צלם, צילם את התלמידים, התחיל לפקוט, אומר לי אני לא רוצה, אני רוצה להתגייר. ככה הוא אומר. אומר לי מה, כל אלה לומדים, ככה כל היום. אתה שומע את הר. כל היום. אמרתי לו כן, אני אומר, אבל מה אתם לומדים, מה יש ללמוד? אתה לא מבין מה יש ללמוד, כל החיים שלנו, הכל סודות, הכל דברים. נוצרי, כן? אומר לי, מה זה, זה הבדל, מה אנחנו, אנחנו כלום ריקים לידכם. אמרתי לו, אני לא אמרתי.
כל שקט.
אתה אמרת. כן, הוא פתאום נפל לו הסימון, ועד היום יש לו כבוד חבל על הזמן. הוא גר בחול, ואנחנו מתקשרים דרך הסקייפ, ודרך כל מיני דברים, וזה, והוא שואל אותי שאלות. פשוט התלהב מהיהדות. מסתובב בכל החורים שם בירושלים, מצלם כל דבר. כל פעם שהוא בא, עכשיו הוא בא לכאן פעם בשנה. כן, רוצה ממש לבוא להיות חלק מזה. הוא אומר לי, איזה רקנות אנחנו חיים ביחס אליכם. אתם לא מבינים. אמרתי לו, כן, אני מבין טוב. אני...
אבל הוא לא כל כך יכול להבין.
הוא מבין, תלוי אם יש לו רגש, אם הוא אדם רגשי מאוד ופנימי מאוד והוא צדיק של אומות העולם וחסיד של אומות העולם, יכול להרגיש בהחלט. בעצם העובדה שהוא אומר לי אני רוצה להתגייר, זה אומר שאולי הנשמה שלו שלנו.
משהו בפנימיות שלו, אתה יודע, אומרת נכון, איך אתה יודע איזה גלגול הוא.
אנשים רוצים להתגייר ואחרי 40 שנה הם מוצאים את עצמם שהם
מתגייר. אוקיי, אז ממשיכים. כי השם יתברך מצמצם עצמו מאין סוף עד אין תכלית. דהיינו מתכלית תכלית המעלה שאי אפשר לדבר בזה כלל. שהוא בחינת אין סוף. בחינת רשע דקול דרגין עד אין תכלית שהוא בחינת סוף דקול דרגין. כן, זאת אומרת שכאן הרב מספר לנו בכמה שורות, כן, שהקדוש ברוך הוא אין סוף, ברוך הוא צמצם את עצמו עד שהוא הגיע למדרגה התחתונה ביותר.
אני חושב שמשהו כתב פה, יש פה פסקה שזה ממש מרכז האמונה היהודית. אני כל כך אהבתי את מה שהוא כתב פה, שדווקא איך הוא אומר, אני חושב שצריך לחזור על זה גם. פנו דרך, דהיינו רמזים, סליחה, וזהו כל קורה במדבר, פנו דרך השם, דהיינו הרמזים בפרטיות משים, ממית ליבו אל הרמזים, הוא שומע כל דגבושה. זה דבר כל כך גדול, כל כך חזק, שאני חושב שדווקא במדבר, הוא אומר פה דווקא במדבר.
כן, במדבר זה... במדבר זה... זה יהיה יובש. המדבר זה יובש, המדבר זה חוסר תורה, ושם צריך להביא תורה. כלומר, כשהמדבר מלא תורה, קל וחומר, הערים המיושבות.
אבל ככה זה עוד פעם, זה אותנו לראשית השיעור, שעוד פעם, זו החוצפה וזו העין הטובה.
נכון.
שאיפה שנראה על פניו שאין כלום, שיש מדבר, שאין כלום, שאין את הזכות לביאת המשיח,
כן. שאל אותי לפני שתי שבתות, זה בחור שהגיע לפה לשבת, אומר לי, תגיד לי, מה בקבלה כתוב שבמדבר זה לא טוב לגור, כי יש מלא חיצונים פה. אמרתי לו, נכון, לזה יש בני אדם שדוחים את החיצונים. כל פעם שלומדים, כל פעם שעושים חנוכת בית, אז החיצונים מתרחקים, לזה אנחנו באים לעשות תיקונים. אומר, יא, לא חשבתי על זה, אני פשוט פחדתי. חיצונים זה כל מה שמחוץ לקדושה. אז הם נאחזים במקומות של מדבריות. כי אין ישוב. אז זה מתבטא בכל מיני חיות. הקרבים, נחשים וכל זה. בוקר
טוב שלי, עד כיפול.
אבל אנחנו, אתם שמים לב שהכוחות האלה מתרחקים לאט לאט בגלל שהיישוב יותר ויותר...
אני לא רואה שואלים, אני שואלים, השואלים פה הם כמו...
מאורות שואלים היום... לא, בגלל שעשו משהו בשביל זה גם.
יש. שנים היו שואלים יותר מחתולים.
כן.
כשהייתי ילד כל אבן הופכים הקרב, או שניים.
נכון, עכשיו זה כבר לא. עכשיו זה הרבה פחות.
אבל מדהים
שהילד... אין כל כך הרבה הקרבים כמו שהיו בהתחלה. אין אפילו זבובי חול כמו שהיו בהתחלה. אתם לא יודעים מה עברנו פה לפני 20 שנה.
אני הגיע לבית הערבה, אני כבר נתקלתי בקבוצה ענקית של בית הערבה מסכרים שזובי חול.
כן, אז למה? כי היישוב והתורה וכל מה שנעשה פה, כן, דחה את הכוחות האלה.
מנגנון ההדברה.
כן, זאת ההדברה האמיתית.
סטארט-אפ.
מזעזע. פשוט
אי אפשר
לחיות
שם. הקרבים, הקרבים, כמה שנים יושבו זה שם? לומדים שם?
מה הם לומדים?
אז זהו, זה מה שאני אומר. הלימוד, הלימוד היה מרחיק.
זה בהפטרה של השבת. בהפטרה של השבת, הרי היא אמרה שאלישע, אולי שאלוהים איך היא ידעה, לא היו לו זוכלים.
נכון. הנה צבי, צבי אומר את מה שאתמול קראנו בהפטרה, שכשהאישה ראתה את אלישע, הנביא, ולא ידעה מי הוא. פשוט ידע שהוא איש קדוש. איך? הסדינים שלו היו מעלים ריח טוב, ולא היה שום זבוב מתקרב אליו. כל הכוחות האלה זה כוחות שמראים שהאדם הקדוש דוחה את הכוחות האלה. אז יישוב שהוא נכנס לקדושה, למנגנונים של קדושה, דוחה את כל המזיקים. והמזיקים הם ביטוי גשמי למזיקים הפנימיים שנקראים חיצוניים.
אותו צלם שצילם את ה... את הלוויה של הרב חנן פורת.
כן, שראה את העילה.
שלו וידאו.
כן.
גם הפוך. מדהים. יש גם חיות שהתקרבו לחברה או לבן אדם.
כן, כן. זה חיות, החיות שהן לא מסוכנות. החיות שאינן מסוכנות מתקרבות יותר לאדם.
כן, הצבעים הם עדיין שולטים.
כן. זה בסדר גמור. כל החיות הקשרות וגם החיות שהן חיות מחמד ודברים שהן בסדר לאדם, אז אתה רואה שיש קרבה, והדברים החיצוניים שהם מזיקים וכל מיני דברים כאלה, יש התרחקות. כן, זה מתמעט, הולך ומתמעט. לכן, שאפילו מי שירד עד אין סוף, שאין קץ לירידתו, מבחינת ותרת פלאים אין מנחם, גם שם מצמצם עצמו בחסדו מאיר, גם שם רמזים לשוב אליו יתברך. וכנה. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא נמצא גם אצל האנשים הרחוקים ביותר. במדרגות הנמוכות ביותר, שאתה אומר שם בטוח הוא לא נמצא, אז אני אומר לך שם הוא בטוח נמצא. למה? כי הצמצום שלו ירד עד שם, ירד פלאים. אז במקום שאומרים לך אין מנחם, כלומר אין כבר תקווה. אתה צריך להביא תקווה ולהגיד להם זה לא נכון, אתם פשוט לא מבינים את המציאות. יש מלא תקווה, אתם מלאים באלוהות. כי הקדוש ברוך הוא צמצם, האין סוף צמצם את עצמו עד שהוא ירד למדרגות הנמוכות ביותר של המציאות. ולכן זה בעצם משיח. ועל ידי זה באמת סוף כל סוף יזכו כל ישראל לשוב אליו יתברך. כי אתה מראה להם שהאור נמצא גם בם, ולא רק באלה שחושבים את עצמם קשורים לקדוש ברוך הוא ומזלזלים באחרים. כן, אז אתה צריך להגיד להם, אתה חלק מעם ישראל, אני אוהב אותך כמו שאני אוהב אדם שהוא עם הכיפה ועם הזקן וארבעה כובעים. אני צריך לאהוב את כל אחד ואחד מעם ישראל. אנחנו לא אוהבים את מי שדומה לנו בלבד. כן? אנחנו יכולים להתווכח בינינו, כן? אבל אני, כן, גם מה שאתה עושה, אני חושב שזה מחבל בקודש. צריך להגיד את הדברים. אבל צריך להסביר לו למה ואיך בצורה של אהבה. כמו שכתוב, ועשיתי את אשר בחוקי תלכו. זאת אומרת שבסופו של דבר, כולם, הקדוש ברוך הוא יגרום לכך שהמציאות תחייב בעצם שכולם ילכו בחוקות השם. בשביל זה צריך אמצעים. האמצעים זה אנחנו. כל אחד ואחד מאיתנו. בגישה שלו לחילוני, בגישה שלו לאנשים שלא דומים לנו, במחשבות שלהם, זה משנה הכל. וכל אחד כזה שהצלחת להחזיר אותו למסלול הנכון, הוא הופך להיות כמו ילד שלך. זה הילדים שלנו בעולם הבא. כן, בעולם הבא אין לנו רק את הילדים שלנו שהם נולדו ממני ומחותה
של חיי המתים. זה בדיוק את זה.
כן, אבל זה...
זה לא עניינים.
יום אחד התקשר אליי רב גדול מאוד. בירושלים, באיזו שכונה אחת חרדית. ואומר לי לפני חג הסוכות, יש לי אתרוג בשבילך. מאוד מעודר, מאוד יקר. אז אני אומר לו, כבוד הרב, ואיך הגעתם אליי בכלל, מה, מי? הוא אומר לי, אולי אתה לא יודע, אבל אחד מהתלמידים שלך זה הבן שלי, שעזב את הכל. עזב את הישיבה, עזב את כל החדר, עזב את כל מה שזה. ומאז שהוא פגש אותך, כן, הוא חזר לכל המסלול בצורה אחרת, כן, שאני מכבד וזה בסדר גמור, כן, אדם חרדי. אז אמרתי לו, כבוד הרב, לא ידעתי בכלל וזה, אני שמח מאוד לשמוע, אז הוא אומר לי, מעכשיו, אתה ואני שותפים בהבאתו לעולם. הוא הבן שלך לא פחות מאשר הוא הבן שלי, ויותר שלך משלי, כי אני הבאתי אותו פיזית ואתה הבאת אותו רוחנית. ככה, באמת. והוא הביא לי את רוג, הוא בעצמו. בן אדם בן 75. זקן, ממש, הדרת פנים, כובע, וזה, הביא אותו עם נהג. כן, עד הבית. הביא לי את רוג כזה מהודר, אני לא ידעתי בכלל, רעדתי מהמעמד, כן? זה למה? כי פשוט, הנה, אדם שיודע, יש אנשים שהם חכמים, יש אנשים שמבינים, כן? יש אנשים שלא מבינים, מתעקשים, אל תלך לשם, הדרך הזאת היא לא דרך של תורה, כן? כך אומרים, גם, אני סיפרתי לכם סיפור אופטימי, יש סיפורים אחרים, כן? גם ששמעתי השבוע, אל תלך לישיבה הזאת, אל תלך ללמוד עם הרבנים האלה, זה לא רבנים בכלל, זאת לא תורה מה שהם לומדים, כן? לסגנון שלנו. אז ברוך השם יש גם אנשים שכן מבינים ויודעים להעריך.
אבל הוא לא ירצה לדעת מה הדרך הזאת?
בטח שהוא ירצה. הוא גם בא, הוא גם יום אחד הגיע לשיעור שלו. אותו רב.
ברור, אם הוא מקבל אותו, למה שמתבקש?
כן.
אני בטוח שהוא היה שמח.
בוודאי, וגם כשהבן שלו, וגם אשתו, וגם, כן, כולם היו בשיעור. אחרי זה גם האחים הגיעו, וכל, ממש בצורה מאוד רחבה.
הבן הזה הביא את כל המשפט.
כן. אז מה קרה פה? זה בן שעזב את הכל. למה? הוא לא עזב בגלל שהוא שונא תורה. הוא עזב בגלל שהוא שונא את המסלול הזה. המסלול הזה פשוט הגעיל אותו. אי אפשר לחיות במסלול כזה. הוא הרגיש שהוא הולך למות. אתה להתאבד. ובשביל זה ביקש משה הרבה לבוא לארץ ישראל. כדי להמשיך שם הזיכרון. כלומר, איפה נמצא הזיכרון של כל היקום? דווקא במקום הזה. על כך, כן, על כל ישראל. הזיכרון האמיתי של התודעה הפנימית שלנו נמצאת פה.
אבל אם הוא בא להמשיך לשם את הזיכרון, אז כנראה לא היה פה הזיכרון.
לא, להמשיך על עצמו, משם את הזיכרון. לא להמשיך לשם. כן, ארץ ישראל לא צריכה שיבואו עליה אנשים כדי להביא לה דברים. היא נותנת. כמבואר לאל שעיקר הזיכרון בארץ ישראל, הנה. כן, ששם בית המקדש. זאת אומרת, למה שם בית המקדש? כי הזיכרון שם, לפני בית המקדש. כלומר, הארץ שהמקדש בנוי עליה, יותר קדושה מהמקדש עצמו.
חיברו את הברז על הצינור.
יפה. בית המקדש זה רק הברז. אבל המעיין זה ארץ ישראל. אז אנשים שלא מבינים יגידו לך למה ירושלים היא עיר הקודש? בגלל שיש שם בית המקדש. לא. בגלל שהיא עיר הקודש, אז בנו על זה בית המקדש.
כתוב אשר יבחר במקום.
נכון, נכון.
כתוב אשר יבחר במקום לקדש שמו שם. נכון. לא כתוב אשר יבחר...
יקדש
שמו שם, יבחר במקום. נכון. כל כך נכון הפסוק הזה.
נכון. זאת אומרת שהמקום הוא קדוש מעצם. קדוש מבריאה.
הקרקע.
הקרקע קדושה. מבריאת העולם. מרגע הבריאה יש קדושה, כן, בתוך ה... מציאות הארץ ישראלית הזאת. וזה והתחנן אל השם. אז משה רבנו מתחנן. למה? כי הוא יודע שהארץ הזאת מלאה בזה, והוא רוצה להיכנס, הוא רוצה להיות חלק מזה. תדמיינו לעצמכם שמשה רבנו נכנס לפה. איזו תורה הייתה אז? כן. זה היה גמר התיקון. תורת משיח. לכן לא נתנו לו להיכנס. כדי שעם ישראל יעשה מאמץ לבדו להגיע לאותה מדרגה. כן, משה בארץ ישראל, זה הגאולה, זה נגמר, זה מלך המשיח. אז השם אלוהים, מבחינת שם מלא, שהוא זיכרון עולם הבא. כן? אתה החילותה, אז מה, איך משה אומר לקדוש ברוך הוא? השם אלוהים, הוויה אלוהים. כלומר, הוא מחבר בין הוויה לאלוהים. איפה זה החיבור הזה, הוויה אלוהים? איפה זה, באיזו קומה?
איזה קומה מסוימת?
יש שלוש קומות של חיבורים. יש הוויה אקיה, הוויה אלוהים, והוויה אדמי.
אז זה חבל, חגת.
יפה, אז איפה זה? הוויה אלוהים, איפה זה?
הוויה אלוהים, אז זה
תפרד. חגת. הוויה אקיה זה חבל. הוויה אלוהים זה הרגש. הוויה אדני זה למטה עשייה. בסדר? אז כשמשה אומר, השם אלוהים, אתה החילות להראות את עבדך. על איזה קומה הוא מדבר? לא נהי.
לא, רגש.
רגש.
בסדר,
על תפארת.
כשאלת על אדנות,
אמרתי הוויה אלוהים. אמרתי, השם אלוהים בחינת שם מלא, שהוא זיכרון עולם. קראתי פשוט. אתה החילות. אז שאלתי, איפה זה? כן? אז התבלבלתי. לא שאלתי איפה, הוא אומר לא. הוא חולק עליי. שאלתי את שניהם. בסדר, כי רציתי למקד לכם את זה. בסדר? אז מה זה אתה אכילותה? מה זה אתה אכילותה? להראות את עבדך, את הרמזים? מה זה החילותה? התחלת. אתה התחלת. כלומר, איפה משה נמצא? באיזו מדרגה משה נמצא? בתפארת, נכון? אז הוא מדבר על השם שבעצם מייצג אותו. הוא נמצא בהוויה אלוהים, נכון? אז הוא מדבר בשם שהוא רגיל אליו, בקומה שהוא רגיל אליה. השם אלוהים, אתה החילותה להראות את עבדך. אין? אם זה היה דוד המלך, מה הוא היה אומר?
אדנות.
השם אדני. באמת? ואיך אנחנו היינו קוראים את זה? השם אלוהים. אתם מבינים? גם כשכתוב הוויה אדני בטקסט התורני, אני כשאני קורא, איך אני אומר? השם אלוהים. באמת? להכיר את גדולתו.
איזה דמות זה הוויה אדני?
כתוב. מלך המשיח. משיח. זה משה ב... עם הכתר שלו על הראש. בסדר? הוויה הקי. אז להכיר גדולתו התברך מכל דבר שבעולם. שזה בחינת השם אלוהי, כן, גדלת מאוד.
כמו ש... למה צריך להגיד לאלוהים, אתה גדלת מאוד?
בגלל שהוא מתגלה יותר. הגדלות זה הגילוי.
כן,
משה
צריך להגיד את זה.
כן, בטח. יש לי עכשיו צינור שנפתח יותר גדול, אז הוא אומר לו. יגדלנה כוח השם. כלומר, תפתח את הצינור יותר. אני פותח את הצינור להזרים אותך עוד יותר. זה נקרא גדולה. התגדל והתקדש שמרבה. גם אנחנו אומרים את זה כל יום. זה הקדיש. מה, אנחנו צריכים להגיד לו לגדול? כן, זה
או להתקדש.
כן, אנחנו אומרים לו, זה מה שאנחנו מצפים, שתתגדל. מה זה שמה? איך קודם שמה?
שם
יודקה.
יודקה.
אז כלומר, התגדל מה זה? שלא יהיה רק יודקה. כי יודקה זה?
צמצום.
זה צמצום, זה מסך, זה עמלק. יד על כס, יודקה. אז מה אתה אומר לו התגדל? שתהיה יודקה ואבקה. זה הקדיש. זה לא תפילה למתים, כן? אנשים חושבים שהקדיש זה על המתים.
טוב.
כן, זה פשוט קידוש השם. זה נקרא קידוש השם. בסדר, וזה מעבר בין עולם לעולם. כל פעם שאנחנו עוברים בין עולם לעולם, לכן אומרים קדיש על המתים. לא בגלל שהם מתים, בגלל שהם פשוט עברו לעולם אחר.
כמו שהסברת
לנו. כמו שאני עובר לעולם לעולם בתפילה שלי.
בצעירה בריאה. אז גם בלידה צריך להגיד, לא?
כי הקדיש הוא המעבר, הוא המעלית. וכשאתה אומר אותו, אתה כאילו פותח את המעלית למת, לנשמה של המת, כדי לעלות יחד עם הקדיש, עם המילים שבקדיש, לעולם גבוה יותר. אז כל פעם שאתה אומר קדיש על המת, הוא בעצם עולה לעוד מדרגה.
אז אנחנו צריכים כל יום בוקר להגיד קדיש.
נכון, מי שנפטר לו מישהו, אז הוא אומר קדיש כל יום. במשך שנה ראשונה. אנחנו אומרים גם... בסדר, זה לנפטרים, אבל כל הקדישים, הם לא בשביל הנפטרים.
כל בוקר.
כל בוקר יש מלא קדישים בתפילה.
יש משחרים.
עכשיו אתה משהו, הוא אמר דבר יפה מאוד.
כן, מה אמרת?
כשנולד ילד.
כן.
וזה גם מעבר.
נכון.
אז צריך להגיד גם קדיש.
אלא ש?
צריך להגיד גם קדיש.
אלא ש?
אלא שהוא בעל החיים.
מה זאת אומרת בעל החיים? ירד.
נכון.
אז לא אומרים קדיש. אומרים קדיש כשעולים. בסדר? כשמביאים, כן, את המסלול האלוהי לעולם הזה. אז גם כשנולד תינוק, יש קדישים. זה לא בשביל התינוק עצמו.
לא, למשל בברית, אומרים.
מלא, כן.
ולבת.
צריך להשתמש בקדיש הזה לדעת שנשמה חדשה הגיעה לעולם, אבל לא על עצמו.
ולבת.
גם? מה ההבדל בין בת לבן?
מתי כאילו
בת שהגיעה לעולם זה ברכה, זה שפע, זה עוד יהודי שיתחתן עם יהודיה ויביא ילדים. יותר מבן.
זה אהבת חיים.
הבן, אתה לא יודע עם מי הוא יתחתן, אבל אישה, גם אם היא תתחתן חס ושלום עם גוי, הילדים יהיו יהודים. אז זה הרבה יותר ברכה. דרך אגב, כשיש לך בנות, הבית שלך מתמלא. כי הן מחזירות את כל הבעלים ואת כל הילדים אליך הביתה. כשיש לך בן, ברגע שהוא מתחתן, אתה כבר לא רואה אותו כמעט. כן, זאת אומרת שהבנות מביאות מלא 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 לבית. כל החתנים, כל הילדים וזה, יש לך בית מלא.
התחילה להעים עליי.
אתה שואל אותי? אני חש את זה.
זהו, שירה מתחילה כבר לפתוח את הפה. שירה חדשה, טוב. מה זה? מתי בהיסטוריה זה התחלף?
בהיסטוריה זה התחלף המעבר של היהדות דרך
האמא
לנשים. פעם היהדות זה נקבע לפי האבא.
נכון. התחלף בתקופה מאוד מאוד מוקדמת. אני לא יודע להגיד לך בדיוק מתי, אבל זה בתקופה די מוקדמת כבר בזמן התנ"ך. אני אבדוק את זה. אני אבדוק את העניין הזה, אבל הדבר הוא פשוט, כן. פשוט מאוד, האמא היא לבדה יודעת שזה הילדים שלה. אני אגיד בצורה מאוד מאוד מרחיקת לכת. מה קשה להבין? האמא הוציאה את זה מהבטן שלה. האבא לא יודע.
גם היום אני מדברת לפעמים, אני מדברת לפעמים
לא צריכה לדעת.
תינוק
נרגע אפילו שאמא שלו רק עוברת. הם מריחים אחד את השני.
יותר ממריחים.
הבנת חננה?
אנחנו מאמינים שנשותינו נאמנות, כן? אבל הבנת, בסדר. אצל הגויים, מה קרה במצרים? למה היו מתים בכל בית? בגלל זה, כל הבחורות, כי היו בחורות מהאבא הזה, מהאבא הזה, בלגן היה.
אבל פשוט בהיסטוריה, הפעולה הייתה הפוכה. כמו שאמרת, האישה מביאה את האנשים הביתה, וזה בדיוק היה הפוך. להלן, שלמה המלך.
כן.
נכון,
אבל שלמה גייר.
כן, שלמה גייר, אבל הפעולה הזאת, זה שאתה יכול לקחת אישה מאיפה שאתה רוצה.
כן, ברגע שהיא נאמנת לקודש הישראלי, לעם ישראל, היא כבר נקראת גיורת. אין את השלבים כמו שהיום, שאתה עובר מבחני גיור וכל הדברים האלה ברבנות וכל, כל זה זה דברים חדשים, לא היה דבר כזה. מבחינה תורנית נטו, כן, אתה רואה אישה בשוק, אתה אומר לה, את רוצה לבוא אליי? אם היא באה אליך, זאת אומרת שהיא כבר נכנסה לתחום של עם ישראל, זה הגיור שלה. עמך עמי, לא איך אלו איך, גם היא אומרת את זה בפה, זה רק ביטוי, זה אותו דבר. ברגע שאישה מסכימה להיות איתי, זה אומר שהיא נכנסת לקשר של האומה הזאת. היום זה קצת יותר מסובך.
כתוב לא יבוא עמוני ומואבי, לא כתוב מואבית או עמונית.
זה החידוש של בועז.
נכון.
הוא מצא את החידוש
הזה. הוא מצא את החידוש הזה. במפורש
בלשון זכרי ולא נקבי. טוב, אשר מי אל בשמיים ובארץ, מבחינת מעלה ומטה, אין סוף ואין תחליט, אשר יעשה כמעשיך וחירבותיך וכו'. דהיינו מה שבנפלאות רחמיו הוא מצמצם עצמו מרום כל דרגים, עד סוף כל דרגים, כדי לרמז רמזים לכל אחד. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא בעצם נותן רמזים, שולח לנו אותות כל יום, כל רגע. צריך פשוט להיות קשוב ולהקשיב ולראות. בסדר, אז הוא מתלבש באנשים, הוא מתלבש בשידורים, הוא מתלבש בלא חשוב מה. אתה תשמע משהו שאתה צריך לשמוע. זאת הנקודה שהיית צריך להקשיב ולשמוע עליה היום, זה הרמזים ששייכים לך. אם אתה יודע לקלוט אותם, לוקח אותם.
אפשר לחיות בקשר עם הקדוש ברוך הוא כל יום, כל היום.
צריך, כן, עדיף.
אפשר.
בטח שאפשר. וזה החיים שלנו האמיתיים.
זה כמו שלמדת אותנו על הכל.
זה השיעור שלנו עכשיו. השיעור שלנו כבר שבועיים. זה על האפשרות שלנו להקשיב, להיות בקשר לזיכרון. אתם זוכרים?
כן.
זה הזיכרון, על זה אנחנו מדברים. הזיכרון הפנימי שהוא יוצא לתודעה איך, על ידי שאני שומע את הרמזים. אז כל יום אני עם הקדוש ברוך הוא, כל רגע.
כשאני חושב על זה, אז אני מדמיין אנשים שהכרתי או שאני מכיר, אני לא... אוטומטית אני לא חושב על עצמי.
נכון, נכון, אז צריך להבין שכשאתה יכול לכתוב עכשיו, כן, מלא דברים. אם אתה מעוגן טוב טוב בקודש, אתה יכול בהחלט לומר, הקדוש ברוך הוא אמר אליי היום, בן אדם, 1, 2, 3. נכון, יפה מאוד, אהבתי. צריך כל הזמן לשאול, כן, דמות שיודעת יותר ממה שאתה יודע, כן, האם זה נכון לתרגם את הדבר הזה בצורה כזאת, את הרמז הזה בצורה כזאת, כי לפעמים אתה יכול להגיע לכל מיני שיגעונות עם זה. כן, אז בשביל זה צריך כל הזמן להיות בקרבת רב ולשאול אותו, האם אני צריך להבין, האם אני צריכה להבין את הרמז הזה בצורה כזאת או לא.
זאת אומרת, השמיעה היא לא באוזניים, השמיעה היא בבינה.
בסדר, אבל אתה יכול להרגיש דבר.
והם לא יעבדו אם לא יהיו לך תכונות אחרות, או תבטל תכונות אחרות אצלך.
נכון, אבל גם אתה צריך לדעת שאתה ואני וכולנו עדיין לא נקיים מספיק כדי לשמוע רק את השידור האלוהי. אפשר לשמוע ומישהו אחר ייכנס באמצע השידור, יגנוב את השידור וישדר לך כל מיני שטויות.
פיראטי.
פיראטי, כן, שידור פיראטי. יכול להיות, בהחלט.
אנחנו צריכים כל הזמן לקיים את עצמנו.
נכון.
כמו שאמרת שהוא הבא בתלמיד חכם גם.
נכון, הוא בא בדמותו של תלמיד חכם, צריך להיזהר. לכן כל הזמן צריך לבדוק את עצמך, מאיפה אתה מקבל את המסרים שאתה מקבל. זה חשוב מאוד. כי אם לא, אתה יכול להיכנס למסלולים שהם בכלל לא נכונים. אז כל הזמן צריך לבדוק. זה לא אומר שאתה טועה, זה אומר שפשוט תבדוק את עצמך כל הזמן. וזה, רק אנשים שעושים את זה באמת מקבלים. כי הם בודקים, כל הזמן עושים בירורים. אנחנו כל הזמן בבירורים. ולכן אנחנו לומדים בחבורתה, בחבורה. למה? כי אולי אני אומר עכשיו דברים, ומישהו מכם יגיד לי, לא, אני לא מבין ככה. זה בסדר גמור. אז אני חייב לומר, כן, אולי אתה צודק באמת. אז אני לומד בכל רם, כי גם אני יכול לקבל מסר שהוא אולי לא נכון. אז אתם פה כדי לסדר את העניינים, ואנחנו שוב פעם חוזרים על אותו עניין, ואומרים, כן, עכשיו אפשר להבין את זה בצורה כזאת, באמת אתה צודק. זה היתרון של הלימוד בחברותה. כשאתה לבד, אתה לא יכול, כי אתה סגור בתוך המנגנון של המחשבה שלך לבד, והרגש שלך לבד. אז אף אחד לא נמצא כדי לתת לך השתקפות מראה.
זה כמו שאתה עובר תגמי, שאתה נתחל סיפור, שאתה כל הזמן מחשב, כמה זה. אז כאילו אם כל הזמן אני אשאל, המסר נכון, לא נכון, כן נכון, כל הזמן עשית בירור על המסר הזה, אתה יודע, החיים ממשיכים,
ואיבדתי
כבר את המסר והתקעתי בו.
לא, זה אינסטנטני, זה שנייה, זה על פית השנייה. אני צריך לדעת מאיפה זה הגיע אליי. האם זה הגיע אליי מתשוקה פנימית או מתשוקה חיצונית. כן, מה המניע שהביא אותי לדבר הזה? אפשר, זה לוקח שנייה אחת, על פית השנייה.
כשזה דבר נכון, אתה מרגיש אותו בשנייה.
יפה, אז צריך להיות ודאי, להגיע עד שאתה מגיע לוודאות. זה הולך ונעלם, כן? ככל שאנחנו מתבגרים, אז יש פחות עבודה. למה? כי הוודאות יותר ויותר נמצאת. אז הגיל, כן, הוא גם כן עושה את שלו.
אבל אז יש לך את אותה עבודה, ו...
בסדר, אבל זה כבר יותר דק.
מה זה מסר שאם בן אדם
מדובר
בא ואמר לך משהו?
כן, עצם העובדה שאת שלא צריך שום דבר, הנה עכשיו אנחנו לומדים. כל מה שלמדנו, זה בשבילנו, זה מסרים בשבילנו, בשביל אלה שהיו בשיעור פה. זהו. כל מילה שאנחנו אומרים פה, בשיעור בוקר, ועובדה שאתם מגיעים, ואנחנו מגיעים לפה, זה כדי שנשמע ונעשה ברור לפי השיעור הזה. כן, איך אומר הרמב"ן? תקום מהספר ותראה אם יש דבר שאתה יכול לקיים אותו מיד.
זה
מעוגן
לקודש.
זה מעוגן
לקודש. זה מעוגן לקודש.
לא, אבל גם אם הספר מעוגן בקודש, אם אני מתרגם את זה בצורה לא נכונה, צריך לזה.
נכון.
וזה אנחנו ביחד. זהו, שיש לנו עוד... יש לך עוד שנייה?
יש
עוד חמש דקות? על כן אני מתחנן.
מתחנן שתאריך את השיעור.
על כן אני מתחנן, אעד ברנה ואראה את הארץ הטובה הזאת, שהיא ארץ ישראל, ששם עיקר הזיכרון. כן, אז יש תחנונים. כי אם לא, אני הולך. כי אם היינו זוכים שמשה יבוא לארץ ישראל, אז היה ממשיך שם זיכרון עולם הבא. הנה, מה שאמרתי לכם מקודם. ככה יש לנו אימות של מה שאמרנו היה מחובר לקודש, ברוך השם. שאם משה היה מגיע לארץ ישראל, אז הזיכרון היה כל כך חזק של העולם הבא, לכל ישראל, ולא היו חוטאים. והייתה הגאולה לנצח. בלי חורבן, בלי כלום. מה? נכון, זה אותו דבר. כן, ברנה זה תמיד עיבור. כדי לגדול צריך להתעבר שני. כלומר, אנחנו עוברים בחיים שלנו מלא עיבורים. כל פעם שאנחנו עוברים ממדרגה למדרגה, יש תמיד תהליך של עיבור.
כל זכר ונקבה.
כל רגע יש לנו תהליך של עיבור. הנה עכשיו אנחנו הולכים להתפלל, אנחנו חוזרים על הכל מההתחלה. זיווג, עיבור, הריון, לידה, קטנות, גדלות, כל התהליך.
אפשר להגיד שמשבר זה עיבור?
זה לידה. יושבת על המשבר. האישה כשהיא יולדת יושבת על משבר.
כן. זה כבר הלידה.
אז כל פעם שאתה מגיע ללידה, לפני זה קדם לזה עיבור, נכון? יפה. אז כל פעם שאתה מתחיל תהליך, לא חשוב מה, אני נכנס לסטודיו שלי בבוקר, אני מתחיל הכל מחדש. גם אם אני יודע לצייר. אני צריך להיות פנוי לזה. אם לא, אז אני לא מתקדם באמת. אני פשוט ממשיך את מה שעשיתי אתמול. אז אף פעם אני לא מתחדש. אז האפשרות היא תמיד להיות גמיש ולחזור הכל, כאילו מההתחלה. כמו ילד קטן שיונק. למרות כל הידע שיש לך כבר. אז אתה פנוי לדברים גדולים. ואז אתה בנוי לדברים גדולים. ומעבירים דרכך דברים גדולים. כי אתה פשוט כל הזמן חוזר לענבה. שאני לא יודע.
כן, אבל למשל אם יש לך ציור שהתחלת אותו.
גם.
אז אני אומר,
כאילו,
בסדר, אתה הפסקת אותו, הלכת לעיסוקים שלך, אתה חוזר אליו. אתה חוזר אליו.
בגישה חדשה.
נכון, אבל אתה לא מתחיל אותו.
כן, אתה מתחיל אותו מההתחלה. אני אומר לעצמי, כי אני אומר לעצמי,
התחלת אותו.
זה לא חשוב. יש לבן. אתה יודע כמה פעמים אני מעביר לבן על ציור?
איך אתה מסוגל?
אז זה בדיוק העניין.
אתה
יודע, אם מצלמים ציור באינפרה אדום, אינפרה סגול, אתה לא יודע כמה שכבות יש בפנים. וכמה פסוקים יש מתחת וכמה דברים וזה, אפשר לראות מלא דברים. כמה פעמים העברת לבן בחיים שלך על נושא? אז אני עושה אותו דבר בציור.
זה לא קל.
נכון, זאת העבודה.
בציור זה עוד יותר קל מאשר בחיים.
נכון. אז זאת עבודה.
לא, אבל זה בניירה.
זה גם אומץ.
אתה משקיע.
זה גם אומץ.
אתה משקיע הכל פתאום.
צריך להיות אמיצים.
מאוד, מאוד.
אבל צריך להיות, בשביל זה צריך להיות לא עקשן.
לא, זה לחיים ולאו דווקא הציור.
העקשנות אף פעם לא מאפשרת לך לעבור לבן. אף פעם. אתה ממשיך, לא חשוב, אני טועה, אבל עד הסוף אני הולך עם זה. כמו ששני יהודים היו רבים בזמן שהרומאים הגיעו לירושלים. כן, אחד תופס את השני, אומר לו, עזוב אותי, הרומאים באים. אומר לו, לא אכפת לי כל עוד ולא גמרתי איתך. זה, ככה זה היה חורמן. בעזרת השם צריך להרפות מהעקשנות ולהיות הרבה יותר בהקשבה. שנזכה. יום טוב.